הנושא של השיחה הערב, ערב טוב. נושא של השיחה הערב, אהבה, או השלמות שבחוסר השלמות. הולדת של חווה היום. בכלל. אז נראה לי שאני כאן הערב כדי לעשות יחסי ציבור לאיכות הזאת. או לאיכויות האלה, שנקראות איכויות הלב. אולי אני כבר רוצה להזמין את מי שיושב מאחורה קצת להתקרב. קדימה. אז, השלמות שבחוסר השלמות. מה זה בכלל ההבחנה הזאת בין משהו שלם ומשהו לא שלם או שבור? בלימוד הבודהיסטי אנחנו מדברים באופן קלאסי על ארבע איכויות שנקראות איכויות הלב. יש לנו את האיכות של אהבה, ידידות, טוב לב, loving kindness באנגלית. יש לנו את האיכות של חמלה, compassion, איכות של שמחה, שהיא או שמחה בשמחת הזולת. מה שנקרא פרגון, או האיכות של שמחה והערכה, appreciative joy. ויש את האיכות של איזון, איזון פנימי, או equanimity. אלה ארבע איכויות שנחשבות לפי ההגדרה הקלאסית שלהם כברמה ויהרה, המשכנות של האלים, או משכנות נאצלים. זו הגדרה מעניינת ארבעה מצבי תודעה בעצם. ארבעה מצבי תודעה שהם סך הכל מאוד שכיחים בחיים שלנו, מאוד נגישים לנו. יחד עם זאת, לפעמים אנחנו מרגישים שהם די רחוקים, או הם לא מספיק, הם לא מספיק נוכחים. אנחנו בכלל יכולים לשכוח מהאפשרות הזאת של לחיות שם. כשאנחנו מתרגלים בריטריט, וזה משהו ששמתי לב אליו אורך השנים, זה מעניין. איך שאנחנו שמים את עצמנו, האופן שבו אנחנו, כמו בוא נגיד, יוצקים את עצמנו למציאות, זה מה שאנחנו הופכים להיות. זאת אומרת, אם אנחנו יושבים בריטריט ויש לנו הלך רוח, הלך הרוח שמולך בנו, זה הלך רוח של פרפקציוניזם. אז כל מה שנעשה או לא נעשה, נמדד לפי זה. יש משפט נורא יפה של אברהם מסלו, מי שמכיר את הפירמידה של מסלו. אז משפט אולי פחות מוכר. הוא אמר, אם כל מה שיש לך ביד הוא פטיש, הכל מסביבך ייראה כמו מסמר. כל מה שיש לך ביד הוא פטיש, הכל מסביבך על הבריאות ייראה כמו מסמר. למה הוא התכוון? אם אתה רואה את עצמך כמתקן, אתה עלול לראות שברים בכל מקום, ולפתח גישה שיפוטית לחיים. כאשר אנחנו מתקנים, אנחנו סומכים על מיומנותנו. ואפשר שלא נראה את שלמותם החבויה של הדברים, ולא נבטח בשלמות החיים שבהם. ציטוט של רחל נעמי רמן. אז אם יש לנו, כל מה שיש לנו ביד זה פטיש. זאת אומרת, כל מה שיש לנו ביד או במיינד, זה את הפילטר של השיפוטיות שלנו. אז כל חוויה וחוויה שאנחנו עוברים במשך היום, ישר עוברת דרך המסנן הזה. דרך כלל, מעט מאוד פעמים אנחנו זוכים שם בלוטו. ומרגישים, כן, עשיתי יופי, אני יושב נהדר, אני ממש הצלחתי לשים לב למשימה שלי כמו שמבקשים ממני, הבנתי על מה הם מדברים. אולי יש לנו פה ושם רגעים כאלה, ואז אנחנו סיכוי טוב שניתן לעצמנו בראש, מה אני חושב שאני כזה מיוחד, או בטח לא הבנתי, או איך אני אגרום לזה להישאר, ואז מיד זה הולך, ואז עוד פעם אנחנו חזרה. בקיצור, דרך הפילטר, דרך הפטיש הזה של השיפוטיות, אנחנו, it's a no win situation. כן? אי אפשר באמת, באמת להרוויח שם. אותו כנ"ל נגד, נגד כממול, כן, פטישים אחרים ש, שאנחנו אוחזים בהם בכלל בלי לשים לב שהם פילטרים. בכלל בלי לשים לב שהם תנועות של מיינד. הטעות הכי נפוצה שאנחנו עושים זה להזדהות איתם. הטעות הכי נפוצה שאנחנו עושים זה להאמין להם שזאת אמת. זאת אומרת, אם עוברת לי מחשבה בראש, אני תמיד חסר ריכוז, חסר שקט, לא יכול להיות עם יותר משתי נשימות באופן רצוף. עוברת לי המחשבה הזאת בראש, אין לי שם שום ספק. אנחנו כמעט אף פעם לא מטילים ספק במקום הזה. זה בטח נכון, זאת בטח האמת. והמחשבה הזאת, הופ, מה היא עושה? היא עושה טריגר. עושה טריגר לרגש. הרגש, כבר אנחנו מרגישים קצת יותר מדוכדכים, קצת פחות טוב. אנחנו כבר חסרים משהו. ואז יכול להיות שאנחנו יוצאים לאיזושהי משימה של תיקון עצמי. טוב, מעכשיו אני אאסוף את עצמי עוד יותר חזק, אני ככה אכריח את עצמי לשבת על הנשימה, כן, ואז אנחנו, אני נותנת את הנשימה כדוגמה, אני לא יודעת אם מישהו בכלל חווה את זה, נראה לי ככה, לא? ואז נוצר מין מצב כזה מוזר שיש לנו משימה לבצע. יש אותנו כאן, את הנשימה אי שם באופק, היה פעם, לפני הרבה שנים, היה סרט מצויר כזה, עם מין ציפור כזאת שהייתה עושה איזה עלול, איזה מעשה קונדס ונעלמת עם כל מיני קולות משנים. אתם זוכרים אותה? כן, 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 ווד ראנר. מישהו יודע לעשות אותה? כן, כן. תודה. אוקיי. כן, כזה מין. איך הגענו אליו? סטיבן, איך הגענו אל וודי וודפקר?
He ran away.
אז
נשימה באופן.
הנשימה. תודה רבה, איתמר. בקיצור, הנשימה, מה זה רחוקה? זה נראה כאילו הוודי וודפקר הזה עושה לנו סימן קטן. שאיפה, נשיפה, על זה הם בטח דיברו. וזה נעלם. ואנחנו רצים אחרי זה, רצים אחרי זה, רצים אחרי זה. וכל הזמן נשמר איזשהו פער, גם כשאנחנו תופסים אותו. אתם זוכרים, זה אף פעם לא נגמר בזה שמישהו תופס אותו. תמיד הוא מצליח להתחמק. זה נוצר פה מצב די בלתי נסבל, שאנחנו כל הזמן מפסידים. זה מין משחק סכום אפס כזה. אנחנו יחד עם הנשימה לאיזה רגע אחד מתוק של הצלחה. זוכרים שאמרתי לכם בערב הראשון? הצלחה, כישלון, עזבו אתכם. לא האמנתם לי? רגע אחד מתוק של הצלחה, ועוד פעם זה נעלם. הדפוס הזה, הדואליות הזאת, כן, הפיצול הזה, ביני האמיתי ובין הנשימה שאותה אני צריך או צריכה להסתכל עליה, כן, כל הזמן משמר, כן, כמו ש... אמרתי קודם, משמר איזשהו פער. ובעצם, אנחנו מדברים על לראות את הדברים כפי שהם, לראות את הדברים לעומק, הרבה יותר מדויק להשתמש במילים של to drop into, או להיות אחד עם. אחת ההגדרות של הערה שאני הכי אוהבתי, של דוגן, מאסטר זן גדול שחי לפני הרבה מאות שנים. הערה, הוא אמר, זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות זה לא דבר פשוט, עם כל הדברים בטח שזה עוד יותר מסובך. ומה שזה מרמז, על מה שזה מצביע, זה על האפשרות שלנו להיות באינטימיות גם עם מה שנחווה לנו ככישלון, לא מוצלח, כלא מצליח, אחד הדברים הכי מדליקים שאני אוהבת בטיצ'ינג כן, הבודהיסטי, שהוא באמת קדום ועתיק ומסורת, ובדרך כלל אנחנו רגילים אולי להבין אותו כמשהו קצת כבד, אבל יש שם כזה, כאלה תנועות רדיקליות. האפשרות שלנו כן, להכיל את הניגודים, להכיל את ההפכים, להסכים עם מה שנראה לנו כלא מושלם. ובדיוק אותו הדבר של נראה, הנראה הזה, הוויו, ההשקפה, שאנחנו בכלל בלי לשים לב מפתחים או דבקים בעל החיים, בדיוק בדיוק אותה ההשקפה הזאת היא שעומדת למבחן. אחרי אנחנו שמים סימן שאלה. וזאת היא באמת תנועה רדיקלית, כי בדרך כלל תסתכלו פנימה, תסתכלו החוצה, מלחמות נוצרות כשיש view מול view, השקפה מול השקפה, השקפה שלי מול השקפה של מישהו אחר. אני מאמין ש, או מישהו אחר מאמין ש. בדיוק אותו דבר, אגב הרבה פעמים, רק כאילו הפוך. מישהו היום אמר באחת הקבוצות ששמעתם את המואזין, נכון? לא פספסתם אותו. לחלק מהאנשים זה נורא מפריע, לחלק מהאנשים בכלל אולי לא שמו לב אליו, ובשביל חלק מהאנשים זה היה מקור להשראה. זה הזכיר להם תפילה. אם אנחנו היינו צריכים עכשיו לערוך על זה איזשהו דיון, כן? מואזין בעד או נגד, היו עפות פה הרבה מאוד דעות בחלל האוויר. לא בטוח שהיינו מגיעים לאיזשהו מקום פרודוקטיבי עם זה. אבל עצם האפשרות שלנו, בכלל רגע לרגע רגע רגע לעצור, ולהגיד, וואלה, זה רק דעה שיש לי. זה רק view, זה רק עמדה שיש לי לגבי החיים, לגבי עצמי. ומה אם אני אשים מאחוריה איזשהו סימן שאלה, קטנטן אפילו? כשאנחנו מדברים על איכויות הלב, כשאנחנו מדברים על האיכות הראשונה, האיכות של אהבה, על ידידות, על טוב לב אוהב. אחת ההגדרות שאני הכי אוהבת בדיוק קשורה לעניין הזה, של הוויו, של ההשקפה. מר ניסר גדת המערש, אחד המורים הגדולים בעיניי, כן. בודו, ניסה להגדיר אהבה, והדבר שהוא אמר עליה היה Changing point of view, this is what I call love. שינוי של נקודת המבט. שינוי של נקודת ההשקפה. לזה אני קורא אהבה. אם אנחנו נסתכל רגע עמוק בתוך עצמנו, אולי נשים לב לפרקים, אוקיי? כמה לא פשוט לנו, כמה לא קל לנו, לשנות השקפה, לשנות נקודת מבט. כמה מהר אנחנו נאחזים בקרית הזאת שלנו, למקום שלי, ולא מבטרים שם. יכול להיות ששמתם להם, זה מגיע אפילו למצבים קצת מצחיקים מבחוץ, שמישהו מאוד מהר מפתח נקודה של השקפה, שימו לב אפילו למינוח, נקודה של השקפה, עומד על איזושהי נקודה, ואפילו לא כל כך משנה מה זאת הנקודה הזאת, יש שם מאבק, לפעמים, וואו. זה קורה במשפחות הכי טובות. שמתם לב לזה? נקודה של השקפה, וואו. כמה רגשות קשים הדבר הזה יכול לגרור. כמה זה לא קורה בקלות, שאנחנו מוכנים לוותר, שאנחנו מוכנים לשחרר נקודה של השקפה. זה מצריך הרבה אימון, זה מצריך בכלל את האפשרות לדעת שזה קיים, שאני יכול לא לדבוק מאוד מאוד חזק, לא לדבוק מאוד מאוד חזק בנקודת ההשקפה שלי, בוויו. ואם changing point of view is love, שינוי של נקודת המבט, זאת אהבה. אז איך אפשר להתקרב לזה קצת יותר? הבודה דיבר על על אהבה. הוא לימד אותה, הוא לימד את התרגול של אהבה כתרגול שנותן קונטרה לפחד. אם אנחנו מסתכלים על שתי התנועות האלה בתוכנו, תנועה של אהבה, תנועה של כף יד פתוחה, בתנועה של פחד, אני חושבת שאפשר להרגיש את זה מיד, זה משהו שהוא מקווץ, זה ההפך. הן לא ממש יכולות לחיות יחד, זה מעניין. אני מזמינה אתכם לבדוק את זה, לא רק להקשיב לזה ולחשוב שזה רעיון מעניין, ממש לבדוק את זה בחוויה שלכם. בפעם הבאה שעולה פחד, אולי זה אף פעם לא יקרה לכם יותר. הלוואי. אבל בפעם הבאה שעולה פחד, אפילו קטנצ'יק, שימו לב אם אתם יכולים באותו רגע ממש לפתוח. אהבה זה לא רק רגש. כמו שהבודה לימד את זה, אהבה זה לא רק רגש. אהבה זה state of mind, אתם זוכרים? זה אחד מהברמה ויהרז. זה אפשרות שהמיינד שלנו יכול להיות בה. ומכיוון שאנחנו יצורים די מופלאים, זו מילה שיונתן משתמש בה, שזה מופלא, המילה הזאת, אנחנו יצורים די מופלאים, די בלתי מוסברים. למרות שאנחנו מנסים מהבוקר עד הלילה להסביר לעצמנו את מי שאנחנו ואת מה שקורה, הרוב הגדול נשאר מחוץ לתחום ההסבר שלנו. אבל חלק מהדברים שכן אפשר לראות, והם נכונים מבחינה נסיבתית, והבודה דיבר על זה בצורה מאוד פשוטה, איפה שאנחנו שמים את התודעה שלנו, זה מה שאנחנו הופכים להיות. מין פשוט כזה. איפה שאנחנו שמים את התודעה, זה מה שאנחנו הופכים להיות. אם אנחנו מוצאים את עצמנו בכעס, למשל, עולה כעס, ואנחנו מעצימים אותו. אך די מדליק בזמן האחרון, להתקמפסט עם משהו, להפוך להיות אחד עם. נגיד עם הכעס הזה, אנחנו כל כך מזדהים איתו, זה אנחנו, ואנחנו כועסים, וכל העולם נצבע בצבע הזה, אז מן הסתם, ודי ברור שהרגשות שלנו הלכו לשם, המחשבות שלנו הלכו לשם, אנחנו נחווה את המשכן הזה של כעס. אותו דבר, אגב, עם פחד. עם פחד זה מה שקיים עכשיו, ובמקום לעשות את הדבר החכם, שזה לעבוד איתו בצורה נכונה, להתבונן עליו, איפה הוא מופיע, איך הוא מופיע בגוף, לשים לב איזה סוג מחשבה הוא מייצר, לזהות בלי להזדהות, כל הכלים שככה דיברנו עליהם בריטריט. במקום זה אנחנו מתקמפסטים איתו, כן? לגמרי מאמינים לו, ומוצאים גם הוכחות בחוץ, למה כדאי שנאמין לו. אז, נו, אני חושבת שזה היה ג'לאל א-דין רומי, שאמר, יכול להיות שזהו, יש לו יום הולדת בקרוב, אז כן, נולד לפני כמה מאות שנים, או מת לפני כמה מאות שנים, יש איזה ציון שמגיע תוך כמה ימים של רומי, הוא אמר, פחד זה החדר הזול ביותר בבית, הייתי רוצה לראות אותך חי בתנאים טובים אלה. ומה זה אומר בעצם? מה, הבחירה בידינו? כן. הבחירה בידינו. אבל כדי לעשות את הבחירה הזאת אנחנו צריכים להבין כמה דברים על הסיבתיות, על ה-causes and conditions, על האופן שבו אנחנו בנויים, או לפחות חלקית, כי את הרוב, כבר אמרנו קודם, זה דבר מופלא. אבל לפחות חלקית זה עובד ככה, וזה מאוד פשוט. איפה שנשים את המיינד שלנו, זה מה שנהפוך להיות. אם נשים אותו בנקודת החסר, אם נסתובב עם פטיש ביד, הכל מסביב ייראה לנו שבור, או זקוק לאיזשהו תיקון, לפחות, או סדוק, או חסר, בקיצור. זה נכון לגבי עצמנו, וזה נכון לגבי העולם. לא יודעת אם יצא לכם להסתובב עם מהפכנים מדי פעם, עם שהם מתקני עולם. אז יש כמה סוגים. אבל יש סוג של מהפכנים שמאוד מאוד מונע מנקודת החוסר. שכל הזמן רואה את החסר ואת הלא תקין. זה יכול להגיע למקומות הכי נידחים בחוויה האנושית. משתמשים בפלוריסנטים, כלים חד פעמיים, דברים שהם באמת, באמת נכונים, באמת משפיעים. אבל אם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אנחנו נשאר עם נקודת החסר, אנחנו נאבד את כל האנרגיה הטובה שלנו לעשות שינוי. וזה המקום שאיכויות הלב נכנסות אליו. האהבה, החמלה, השמחה, האיזון. ויחד איתם, אתם יודעים, איכויות אחרות שהן לא נחשבות מהארבע הקלאסיות האלה. איכויות כמו נדיבות, כמו נתינה, כמו קבלה, כמו שחרור, כמו הכלה. כל האיכויות האלה שאנחנו מכירים אותן מצוין. רק איכשהו, משום מה, לנו קצת פחות מדי מהם. בדרך כלל, מדברת באופן גורף. כשהבודה התייחס לאיכויות האלה, הוא דיבר עליהם בצורה מאוד פרקטית, כאיכויות שאפשר לפתח ולטפח. לפתח ולטפח. זאת אומרת, הן מופיעות בנו, בכולנו, כפוטנציאל, כזרע. הן קיימות שם, ממילא. ואנחנו יכולים לעשות עם זה משהו. גם אם אנחנו לא מרגישים הכי אוהבים באותו רגע. גם אם אנחנו לא מרגישים הכי טוב באותו רגע. כל מה שזה אומר, זה שהראייה שלנו כרגע היא קצת מוגבלת. זה מה שזה אומר. כשאנחנו מרגישים את תחושת החוסר, כן? זה איזושהי אינדיקציה לזה שכרגע הוויו שלנו הצטמצם. בוא נחפש את הדרך לפתוח אותו. לפעמים הדרך לפתוח אותו תעבור ישירות דרך הכנף של החוכמה. אם יש לציפור שלנו שתי כנפיים, הראשונה היא החוכמה, הויפסנה, הראייה הצלולה, מה שאנחנו עושים הרבה כאן. לפעמים הדרך לפתוח תעבור דרך הכנף של איכויות הלב, באופן ישיר ומכוון, גם אם זה בכלל לא מה שאנחנו מרגישים. דוגמה לזה יכולה להיות היחס שלנו כלפי עצמנו. כשאנחנו יושבים לתרגל, או הולכים לתרגל, או בכלל נמצאים באולם עם עוד אנשים, ומרגישים מאוד חזק את תחושת החוסר, כאיזשהו מלווה רוחני שנוכח כל הזמן. כל הזמן אנחנו less than, פחות מ. לא מה שנקרא good enough. עוד לא הגענו למדרגה הזאת, כאילו, כביכול. וזה איזושהי אמונה פנימית שמניעה אותנו ומייצרת אטמוספירה שהיא קצת רעילה. באטמוספירה כזאת היא קשה לאיכויות הלב ללבלב. קשה להם לפרוח באטמוספירה של קיבוץ, של שיפוטיות, של ביקורת. לפעמים זה מגיע לשנאה עצמית, שתחושת החוסר היא מה שמאוד מאוד נוכח. במקום לנסות לפתור את זה דרך החסר, שזה הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, קצת אפילו נסחפים למערבולת הטראומה, מנסים לפצח את זה מהשורש שלו, להבין איך זה הגיע ואיך זה נהיה, ולמה מבחינה היסטורית זה מה שאני מרגישה עכשיו. במקום זה, אפשר ללכת אחרי העצה של הבודה וללכת לכיוון החיובי. ממש סוג פסיכולוגיה חיובית. לפתח ולטפח את משהו our birthright, זכות הלידה שלנו. קודם כל, עצם העובדה שאנחנו מדברים על זה, זה כבר נותן את הדלק. וואלה, אולי אני יכול לעשות עם זה משהו. ויש תרגולים שלמים שבאמת עובדים עם זה, עובדים עם האיכות הזאת. תרגלנו אתמול בערב עם יונתן. חלק מהאטיטיוד, חלק מהיחס שאנחנו מוזמנים לתת לעצמנו. ואתם יודעים, בלי שום קשר לכלום, בלי שום קשר לכמה גרועים אנחנו חושבים שאנחנו, בתרגול ובחיים. בלי שום קשר למה שאנחנו חושבים על עצמנו או מה שההורים שלנו חושבים עלינו. למי אכפת? בלי שום קשר למה שאף אחד חושב עלינו. מעצם העובדה שאנחנו בני אדם, זכותנו. פשוט. המקום של לתת כבוד למי שאנחנו. Respect. המילה באנגלית, respect. מישהו מזהה את השורש? התבוננות מחדש. כשאנחנו מכבדים מישהו או משהו או את עצמנו, זה אומר שאנחנו מסכימים לשינוי של נקודת המבט. אנחנו מסכימים להתבוננות הזאת מחדש. אולי איך שראיתי עד עכשיו, זה לא כזה מדויק. אולי אני מסכים לראות או מסכימה לראות דרך עיניים טובות. כולנו אין מספיק מזה, באחריות. לראות את עצמנו דרך עיניים טובות. לראות מישהו אחר דרך עיניים טובות. אחת המשמעויות של טוב לב, אוהב, האיכות הראשונה. כאשר בערו מגדלי התאומים, הוריד איש אחד את חברו לעבודה שישב בכיסא גלגלים, 68 קומות, מדרגה אחר מדרגה. הם הספיקו לצאת. אדם אחר עמד וחילק מפיות נייר לחות למאות אנשים שירדו לפניו, כדי שישמשו מסכות אבק. בעוד שהעובדים במשרדים השונים בבניין נהרו החוצה, צוותי קבעים ושוטרים מיהרו פנימה, בלב אמיץ ובחמלה עצומה. בכל מקום בעולם בו מופיע סבל, ישנם אנשים שמגלים את יכולתו של הלב הטוב לאהוב. אנשים שמוכנים לטפל במחווי העולם כאילו היו שלהם. האיכות של החמלה, compassion, באנגלית זה לטינית, המשמעות שלה זה compassion, לשבת עם ייסורים. המוכנות שלנו להיפגש עם כאב שלנו או של מישהו אחר בגובה העיניים. המוכנות להיות שם. בלי שיפוטיות, בלי להסתכל מלמעלה, שזה יותר דומה לרחמים. שאלה אותי היום אם זה שהיא תהיה טובה לעצמה, זה לא אומר שהיא תשקע ברחמים עצמיים. בבקשה תשימו לב להבדל החשוב הזה. להיות טובים לעצמכם, להסתכל בעיניים טובות או בעיניים חומלות, על התנועות הפנימיות, על עצמכם, לא אומר רחמים עצמיים. זה אומר לב, זה אומר חמלה. אם אנחנו מסתכלים על זה רגע, דרך הכנף של החוכמה, כשאנחנו מסתכלים גם על השיפוטיות שלנו, ואנחנו מבינים שבדיוק כמו כל תנועה נפשית אחרת, או מחשבתית, אנחנו הרי לא הזמנו אותה לבוא, לא יצרנו אותה, לא הנדסנו אותה, לא ביקשנו. בדיוק, בדיוק, בדיוק כזאת שיפוטיות אני רוצה להרגיש עכשיו. נכון? או אולי מישהו כן. בדיוק כזה, אבל קצת יותר. זה habit pattern, זה איזשהו דפוס שמגיע, נשאר כמה זמן, ולפעמים גם, לפעמים, גם מתפוגג. אבל הרבה פעמים הוא נשאר, ההרגל של השיפוט או של הביקורת העצמית, דווקא בגלל כל הריקוד שאנחנו עושים סביבו. סוג של ריקוד של אגרוף. אנחנו שופטים את השיפוטיות, מבקרים את הביקורת, לא משאירים סדק אחד קטן של קבלה. וכמו החוק השלישי של ניוטון, אותו דבר זה עובד גם פה, אנחנו מפעילים על זה כוח מאוד חזק, אנחנו רוצים שזה ילך, שזה יפסיק, ומה זה עושה? אותו דבר בחזרה, מפעיל את אותו כוח. אז אנחנו מתבאסים מהשיפוטיות ולא מבינים איך זה יכול להיות, ולמה אצלי, ואני יותר מדי שיפוטי וכו' וכו' וכו', ומה אנחנו עושים? נותנים לזה דלק. אופציה אחרת ורדיקלית לגמרי, שעליה מדובר כאן, זה לשנות את נקודת ההשקפה, לשנות את נקודת המבט, ולגשת ישירות לשביל הנכון של איכויות הלב. גם את השיפוטיות מותר לכבד, לאהוב, לחמול עליה. מותר לפתוח אליה את הלב, לפתוח אלינו את הלב. Make sense? זה נראה אפשרי? הפעם הבאה שמגיעה אליכם האורחת הזאת של שיפוטיות, של ביקורת עצמית, של אני לא עושה את זה מספיק טוב, למה אני יושב ככה, למה אני הולך ככה, למה אני נושם ככה, למה, 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 למה? פעם הבאה שזה מגיע, תראו אם אתם יכולים להיות ברכות, בחמלה, ברוחב לב, עם התנועה הזאת, ועם איזשהו חיוך פנימי קטן. סוג של Thank you for sharing. תודה רבה על השיתוף הכנה, אבל את יודעת מה? אני לא לוקח אותך יותר מדי ברצינות. עם העובדה הזאת, שאנחנו יכולים להתרחק קצת מהתנועה הפנימית הזאת, להפסיק להזדהות איתה כל כך, כבר פותחת לנו כל כך הרבה דרגות חופש, ומתחילה להגדיל, מתחילה להשקות את השתיל הזה, שבהתחלה הוא יכול להיות עדיין רך, אבל יותר ויותר הוא מתחזק. השתיל של איכויות הלב. אהבה, חמלה, שמחה, איזון. אין שום סיבה שנחיה בחדר הכי גרוע בבית שלנו. למה? שום סיבה. היכולת שלנו לזכור בכלל שיש אופציה כזאת להפעיל את איכויות הלב היא קשורה גם לאיכות של נתינה. נתינה לעצמנו. נתינה לעצמנו. אני רוצה לקרוא כמה מילים על נתינה מהספר של רחל נעמי רמן מברכות סבי. מתן סיוע הוא לא תמיד נתינה. אלה שמסייעים רואים את החיים אחרת לגמרי מאלה המעניקים מעצמם לאחרים, והם גם משפיעים בדרך אחרת על החיים. קשה שלא לראות את מקבל העזרה כחלש יותר מאיתנו, כנזקק יותר. כאשר אנחנו מסייעים לחלש מאיתנו, אנחנו מודעים לכוח שלנו, מכיוון שאנו משתמשים בו. גם אחרים נהיים מודעים לכוחנו ונחלשים מכך. אבל, כדי לתת, איננו עושים שימוש בכוחנו, אלא באישיותנו. ואנו מתפתחים מכל התנסות אפשרית. גם שהיא רופאה. במשך השנים גיליתי, כותבת, שאני משרתת את העולם בכל הידע שלי ובכל האישיות שלי. טיפלתי באנשים שהיו ללא דופי גם באמצעות החלקים המביכים שבי, חלקים שאני בושה בהם. השלמות שבי משרתת את השלמות באחרים ואת השלמות בחיים. השלמות שבך רבת ערך כמו השלמות שבי. נתינה היא מערכת יחסים בין שווים. כל אלה המעניקים מעצמם מעניקים לחיים. זה משפט כל כך כל כך מדויק, שכל אלה המעניקים מעצמם מעניקים לחיים. כל פעם שאתם נותנים מעצמכם, אתם יודעים, אפילו להיות רכים עם עצמכם לחצי שנייה, זאת נתינה. ובכל פעם כזאת אתם נותנים משהו לחיים. אל תחשבו שזה אגואיזם. אל תחשבו שזה צער ומצומצם. שאתם, הרבה פעמים יש תחושה שגויה כזאת של אנחנו עושים מדיטציה, זה בשבילי, בשביל להיות יותר טוב, יותר כן, משופר. פמה צ'ודרון אמרה על זה פעם, מדיטציה זה לא תוכנית לשיפור עצמי. כן? תיקון עצמי, אפרופו הפטיש והמסמר. אבל כל פעם שאתם נותנים לעצמכם, נותנים לאחרים, אתם נותנים לחיים. זה אותו דבר. נתן, אחד המורים הגדולים, מורה זן נפלא, שחי בצרפת כבר, מאוד מאוד מבוגר, אמר, אהבה וחמלה מופיעות בדמות מתן שירות נטול אנוכיות. עם זאת, באהבה איננו משרתים אחרים. אנחנו משרתים את עצמנו. האיחוד שבאהבה מחבר אותנו בשלמות. החמלה אינה רואה את מכאובי העולם וצערו כמשהו אחר ונפרד מאיתנו. אנו שותפים להם. הם שלנו. כאשר אנו מקבלים את הפגיעות והאנושיות המשותפת, אהבה וחמלה הופכות להיות טבעיות, כמו הנשימה, ובלי היסוס אנו מושיטים עזרה. יכול להיות שכבר יצא לכם לשים לב לזה, לבלי היסוס הזה. מישהו צריך, שמישהו נזקק, שאתם הולכים ברחוב. לא יודעת כבר כמה אנשים הולכים ברחוב היום. אבל פעם היינו הולכים ברחוב. לא יודעת שזה ילד קטן פתאום נופל ובוכה, באופן הכי טבעי שבעולם הלב יוצא אליו ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות, כן? מרימים, בודקים, שואלים, מבררים. באופן הכי טבעי שיש, הלב יוצא, כן? לקראת, לעשות את הדבר הנכון. ואיכשהו, ברגיל שלנו, אם לא קורית איזושהי דרמה, אנחנו שוכחים, פשוט שוכחים. שיש לנו את הפוטנציאל הזה של איכויות הלב. אנחנו לא חושבים על עצמנו במונחים האלה בכלל. ובגלל זה בדיוק מגיע התרגול של להיזכר שזה אפשרי. להיזכר שזה לא רק אפשרי, שזה must. כי בלי איכויות הלב התרגול שלנו ואנחנו נהפוך להיות מאוד מאוד יבשים. אותו דבר בדיוק כמו אותו ילד קטן, אנחנו. המישן שלכם, המשימה שלכם, כן? עד סוף הריטריט, זה ברגע שאתם מזהים איזשהו מכאוב בפנים, איזושהי תנועה פנימית שגורמת לכאב, בין אם זה שיפוטיות יתר, ביקורת עצמית, כעס עצמי, שנאה עצמית, וגם כלפי מישהו אחר אגב, זה גם גורם לכאב. תראו איך אתם יכולים להפוך את הקערה על פיה, to change point of view, ובאופן מיידי להכיל שם את איכויות הלב, להציע ידידות כלפי הדבר הזה, לראות את הכאב, כן? לעשות לו מקום, ופשוט להציע ידידות, להציע את אותה עזרה שהייתם מציעים לילד שהיה, כן? נופל, באופן הכי טבעי שיש. גם אתם חלק מהשלם, חלק מהכלל. אז זה היה הטיצ'ינג על אהבה ועל השלמות שבחוסר השלמות. בת אחרון לסיום של אוסקר ויילד. הוא אמר, זה דווקא הלא מושלם, הבלתי מושלם, לא המושלם, הוא זה שזקוק לאהבתנו. איזה מזל. אנחנו כאלה מושלמים, מחוסר המושלמות שלנו. בואו נשב עם הדברים כמה רגעים. בעל ההקשבה.